ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום קידושין דף מם ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 9 שורות מלמעלה, אבל לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, שם כתבנו אחד שקידש שלא לדעת אביה, הוא מת בלי ילדים, ויש אח יבם, כיצד יעשה? אנחנו כעת פונים לגמרא, אבל לא לפני שנגיד שהשורות הבאות לדעתי קשות להבנה בלי רש"י, וגם לציין שהדברים האלו, השורות הראשונות, יתבהרו במשך העמוד עד שנגיע לרבע האחרון. אז אני צריך לעצמי להתעזר בסבלנות לקראת הבנת העניין. הגמרא, איתמר, מת, הכוונה לזה שקידש את הקטנה שלא לדעת אביה, ונפלה לפני אחיו ליבום. אמר רב הונא אמר רב, תשימו לב, יש כאן מספר אחד, רומאי, ממענת למאמרו. מספר רומאי שתיים, ואינה ממענת לזיקתו. כיצד? והגמרא חוזרת עכשיו להסביר. עשה במאמר, זה כנגד המספר אחד שראינו מקודם, ממענת למאמרו. על מה מדובר? עשה במאמר, אותו יבם, אותו אח של המת, אם הוא נתן לה כסף, כסף שניתן ליבמה, זה נקרא מאמר, צריכה גט, וצריכה חליצה, וצריכה מיעון. שלושה דברים. אתם רואים קטע שבסוגריים, אז הגמרא אחרי השורות האלו, מיד אנחנו רואים מספר שתיים, שזה מקביל לשתיים שהוספנו מקודם, לא עשה במאמר. אם אותו יבם לא נתן לקטנה היבמה כסף, אינה צריכה אלא חליצה בלבד. עכשיו אנחנו נלמד ביחד כמה שורות ברש"י. איתמר, מת, זה שקידשה שלא לדעת אביה, ומה שסימנו מקודם, מספר אחד, ממענת למאמרו, צריכה מיעון עם גט המוטל עליה אם עשה במאמר. זה מה שראינו בגמרא, כיצד עשה במאמר, אז אנחנו מתייחסים לזה פה. אם אותו יבם עשה במאמר, אותו הגט מצריכה להיות אמו מיון. עצם זה שנותנים גט, גט ודאי צריך כדי לבטל את המאמר, כסף שניתן במסגרת קידושין. אני יודע שאנחנו פה מדברים על ייבום, אבל דיברנו על זה באריכות בעבר, שגם בייבום יש עניין לתת כסף לפני הביאה, אבל מאחר שהיא צריכה לקבל גט כדי לבטל את הכסף שקיבלה, יחד עם זה צריך להיות מיעון, וזה נסביר אחר כך. ורש"י ממשיך, וזה במקביל למספר 2 שהוספנו בגמרא מקודם, ואינה ממענת לזיקתו. אבל אם לא עשה במאמר, זה מה שראינו אחרי הסוגריים בטקסט של הגמרא, לא עשה במאמר, זה מקרה אחר. אם אותו יבם לא נתן לה כסף, תאין עליה גט. אם אין מתן מעות ליבמה, אז אין צורך לגט, אלא חליצה לזיקתו. מה כן צריך? כדי לבטל את הקשר בין יבם ויבמה, שכמובן קיים לפני הביאה, ואם לא היה מתן מעות, אז צריך את החליצה. אותה חליצה אינה זוקקתה להיות ממענת עם החליצה. זה בניגוד למקרה הקודם, שברגע שיש צורך לגט, צריך מיעון ללוות את הגט. אבל אם אין גט, כמו במקרה שלא עשה במאמר, אז אין צורך לאותו מיעון. אנחנו הסברנו בעבר, לא היום הסברנו, אבל מיעון הוא המצב של קטנה שנכנסה לאיזושהי קשר קידושין דרבנן, כמו מקרה שבת שאין לה אבא, אבל יש לה אמא או אח, שהם מחתנים אותה, היא יכולה, לפני שהיא תהיה גדולה, לצאת מהקשר הזה, בכך שהיא אומרת, אינני חפץ להישאר עם אותו גבר. זה המיעון. ומה שאנחנו אומרים פה, הצורך למיעון במקרה שלנו זה רק אם היה צורך גם כן לגט. ואומר רשי, והשת מפרש למילתא ואזיל. אז אנחנו ניסינו פה להכין את הקרקע להבנת הגמרא. אז אנחנו נחזור לשורה שבו מופיע מספר אחד בעיגול, כיצד עשה במאמר אותו יבם, אח של בעלה, איזו בעלה? זה הקטנה הזאת שהתקדשה שלא לדעת אביה, והוא היבם נתן לה כסף, ועכשיו רוצים להפריד אותם, זאת מזה, צריכה גט, וצריכה חליצה, וצריכה מיון. וכאן בתוך הסוגריים הגמרא מסבירה הצורך לכל אחד מהדברים האלו. צריכה גט, שמה נתרצה האב בקידושי שני. ההוא שנתן לה כסף, מאמר, אולי האב יתרצה מזה. ואם כן, אז הנה, היא מקודשת לשני מכוח הכסף שהיא קיבלה, או כדי לבטל קשר של קידושים צריכה גט. צריכה חליצה, שמה נתרצה האב בקידושי ראשון, ועכשיו אותו ראשון מת וישיר אח, אז יש קשר של יבם ויבמה, וכל זה בגלל שהאב אולי הוא הסכים עם קידושי הראשון. אז כדי לבטל את הקשר שנוצר בינה לאח של הנפטר, צריכים חליצה. חליצה זה מה שמבטל קשר, זיקה, בין יבם ליבמה. וכל זה נוצר בגלל שאולי האב התרצה בקידושי הראשון. נכון, בשעת מעשה זה היה שלא מדעת אביה, אבל אחר כך הוא התרצה, הוא למפריע, עם איש ואישה, והוא מת, הבעל הזה מת, ישיר אב, צריך חליצה. צריכה מיעון, שמה לא נתרצה האב, לא בקידושי ראשון ולא בקידושי שני. ובכל זאת אנחנו אמרנו שהיה צורך למתן גט, אבל אין על אמת גט אם הוא לא נתרצה ולא נתרצה לא לראשון ולא לשני. והציבור שרואים גט בין היבם נקרא לו והבת הזאת, יחשבו שהנה היא גרושה, ואם יש לה אחות, היא לא יכולה להתחתן עם אותו יבם, אותו אח של הנפטר, לא יהיה תפיסת קידושין שבגלל שכמו שידוע אחות אשתו היא אסורה לאדם באיסור קרית, גם אחות גרושתו, גם אם הוא גירש אותה. ואנחנו כאן הזכרנו שיש צורך ליבם לתת לבת הזאת גט, וזה, אני חוזר עוד פעם, זה יגרום לכך בעיני הציבור שלא קיים אפשרות תפיסת קידושין עם אחות שלה, עם אחות, עם היוון ינסה לקדש את אחותה, לא יהיה תפיסת קידושין, בזמן שיש מקום לתפיסת קידושין על הצד הזה שהאב לא התרצה לא בקידושי ראשון ולא בקידושי שני. ומאחר שיש גט, ואם יראו רק גט ויאמרו אין קידושין תופסים באחותה, בגלל שהם חושבים שהראשונה שקיבלה את הגט היא גרושה ממש, והאחות שלה היא נקראת אחות גרושתו של היבם הזה, וכדי שלא ייווצר מצב כזה שיחשבו שאין קידושין תופסים באחותה, מוסיפים מיעון. מה עושה המיעון? המיעון אומר שלא היה באמת קשר בינה ליבם, בין הראשונה לים. אם לא היה קשר, אז יש, אם הוא יקדש את אחותה, אז הקידושין יתפסו. הגמרא ממשיכה, לא עשה בה מאמר עם אותו יבם, לא נתן לבת הזאת כסף, אינה צריכה אלא חליצה בלבד, וזה מחשש שמא האב התרצה בקידושי הראשון עם האח של היבם הזה שמת, ואם האב נתרצה בקידושים של הראשון וכעת הוא מת ללא ילדים, אז הבת הזאת היא יבמה ויש זיקה בינה ליבם, לאח של הנפטר. כדי לבטל את הזיקה צריך חליצה. מאי אמרת, ממשיך הגמרא, מה תגיד, שצריך משהו נוסף? מאי אמרת, תיבאי נמי מיעון, אולי עולה רעיון שפה נצריך גם כן מיעון. ומה מה זה יראה לנו? יראה לנו שאין שום קשר בינה ליבם, ואז כי אם פה אם לא היה, אם לא יהיה מיעון, יהיה רק חליצה, אנשים יחשבו שהיבם הזה לא יוכל להתחתן עם אחותה, כי אחותה נקראת אחות חלוצתו. אם הוא עושה חליצה יחד עם הבת הזאת, אז היא חלוצתו. מה לגבי אחותה? אז אנשים יגידו שהוא לא יכול ליצור קשר לקדש את אחותה, כלומר אין תפיסת קידוש, לא יהיה תפיסת קידושין. ואם הוא יקדש אותה, אז הנה אנחנו משחררים אישה לעולם בגלל תפיסה מוטעת שאין תפיסת קידושין. אז בואו נוסיף מיעון, ואז אנשים יבינו שלא קיים קשר אמיתי בין הבת ליבם, ואז הוא יכול לקדש את אחותה. וזה מה שהגמרא אומרת. אנחנו נחזור עוד פעם, מאי אמרת, לשם טעם להצריך גם מיון, תיבה אינה ממיון, שמה יאמרו, כי בלי המיון אנשים יגידו אין קידושין תופסים באחותה, שהם חושבים שאחותה היא אחות חלוצתו. הגמרא אומרת, אין צורך לזה. הכל יודעים, אחות חלוצה דרבנן, שזה בסך הכל איסור דרבנן, מדאורייתא היא מותרת. דאמר ריש לקיש, כאן שנה רבי, כאן לימד רבי, וזה לא, לא הכוונה כאן ממש, זה רש"י יפרש עוד מעט למה הגמרא מתכוונת, אבל על נקודה מסוימת, רבי לימד, אחות גרושה מדאורייתא, אחות חלוצה מדברי סופרים. וזה אומר לנו שנקרא במקרה הגרוע שהיבם יקדש את אחותה, יש תפיסת קידושין, כי האיסור של אחות חלוצה הוא רק מדרבנן. אנחנו נפנה לרש"י, שורה שלישית מתחת לגמרא, הכל יודעים, שאפילו אם חליצה זו חליצה גמורה, קידושין תופסים באחותה, שאחות חלוצה אינו אסורה אלא מדברי סופרים. כאן שנה רבי, ביבמות שנינו, החולץ ליבמתו. נגיד רובן, יש לו אח שמעון, יש לו גם אח לוי, ורובן, רובן היה נשוי ללאה, רובן מת, בא שמעון וחלץ ללאה, ואחרי זה ונשא אחיו את אחותה, בא לוי והוא התחתן עם רחל ומת, לוי מת, ונשאר שמעון שכבר עשה חליצה עם לאה, אחותה, וכאן לוי מת ורחל נופלת ליבום, חולצת ולא מתייבמת. זה הדין, ששמעון לא יכול לייבם אותה, כי היא אחוץ, אחות חלוצתו, הוא כבר חלץ ללאה, ורחל היא אחות חלוצתו. אז מה עושים? חולצת ולא מתייבמת. המגרש אשתו ונשא אחיו את אחותה ומת, אם יש לנו אותם שלושה אחים, ובין נשא לאה והוא גירש אותה, ובא לוי ונשא את רחל ומת, ולוי מת ללא ילדים, הרי זו פטורה, רחל פטורה לגמרי, דהביה לה, רחל הזאת אחות גרושתו, היא אחות. אני רוצה לתקן טעות שלי בדוגמה של מגרש אשתו, פשוט הוא דוגמה פשוט יותר. יש שני אחים, ובין ושמעון, ובין נשא את לאה והוא גירש אותה, ושמעון נשא אחותה רחל, ושמעון מת ללא ילדים, רחל וראובן אין כלום ביניהם, אין שום ייבום, כי רחל היא אחות לאה, אחות גרושתו, ראובן גירש את לאה, הוא לא יכול להתחתן עם רחל, וזה מה שאנחנו אומרים פה, הרי זו פטורה, דהביה לאחות גרושתו שהיא ערבה לו בחייה. ועל משנה זו אמר ריש לקיש, כאן שנה לנו רבי, ממשנה זו אנו למדים, דאחות גרושה הביה ערבה מן התורה. עצם זה שאנחנו אומרים שאובן פטור מחליצה, אפילו חליצה עם רחל, זה מראה שרחל היא ערבה אסורה לאובן מן התורה. ואישה שאסורה מן התורה, אין צורך אפילו לחליצה, אבל אחות חלוצה אינה אלא מדברי סופרים, והדגמנו את זה מקודם עם שלושת האחים. אנחנו חוזרים לגמרא, ותחת הכותרת מבנה, אנחנו סימנו, ציינו צורת בית, וכתבנו סדרה של מקרים שעולה השאלה, האם לחשוש לקידושין. הנושא שכתבנו, אבי הבן, שנתן כסף קידושין שלא מדעת בנו, שמה נתרצה הבן, לא אמרינן. ולכן לא חוששים לקידושין. הגמרא, הנאו בי תרי, דהבוקה שטו חמרה תותי ציפי בבבל. היו שני אנשים, אפשר להגיד אבות, שישבו תחת או אילנות או מחצלות, יש שני פירושים במה זה ציפי, אבל הם היו יושבים ושותים יין תחת אותם אילנות או מחצלות בבבל. שקל חד מנהו קסה דחמרה, אחד מהם לקח כוס יין, יאב לי לחברי ומסר את הכוס יין לחברו, אמר, מתשאלי בלתך לברי, וכך תתקדש הבת שלך לבן שלי. עכשיו, כל זה נעשה ללא ידיעת הבן. אומר הגמרא, אמר רבינה, אפילו למען דאמר חיישינן שמה נתרצה האב, הזכרנו את זה מקודם, זה בעניין בת שנתקדשה שלא לדעת אביה. אפילו למען דאמר שחושש לקידושין בגלל אולי האב הסכים, וזה שהבת קיבלה כסף קידושין מאיזושהי אדם, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', שמה נתרצה הבן לא אמרינן. רש"י כותב בשורה ראשונה, שמה נתרצה הבן בקידושין שקידיש לו אב שלא מדעתו, לא אמרינן. דאב בקידושי ביתו בכל דהו ניחלי, כמו שלמדנו בתפים הקודמים, דתב למיטב תנדו. זה מה שמובא בכמה וכמה גמרות בשם ריש לקיש, שלאישה שווה להיות נשואה גם עם מישהו שאין לו כמעט שום תכונה חיובית. והביטוי הזה, טוב למיטב תן, זה גוף דו, שניים, שני גופים, איש ואישה, אפילו אם הגבר הוא כל דהו. אבל גברה דייק ונסיף, הגבר זה לא בא עם אותו ראש, הוא רוצה להתחתן עם מישהי שמוצא חן בעיניו באמת, ובן אינו ברשות אביו לקדש לו אישה שלא בשליחותו. אם הבן לא מנה את לא מינה את האבא שלו להיות שליח, זה לא כמו בת שהתורה זכתה לאב עם הכוח לקדש אותה, לא כן כשמדובר בבן. אנחנו ממשיכים בגמרא. אמרי לרבנן לרבינה, רבינה שמר, אין שום חשש פה של שום תפיסת קידושין על סמך איזו חשש אולי התרצה הבן, כי לא. אז שואלים את רבינה, אתה אומר שאין כאן כלום, ודילמה שליח שוויה, אולי הבן מינה את אביו שליח לקדש עבורו בת אישה. הגמרא אומרת, לא, לא צריכים להעלות את זה כאפשרות, לא חציף איניש לשוויה לעבור שליח. זה מידה מסוימת של חוצפה, ואנשים לא ממנים את אביהם להיות שליחים עבורם. שאלה, בכל זאת, ודילמה ארצויי ארצי קמי, ורש"י אומר, ודילמה ארצויי ארצי בן קמי אביו, וגילה לו דעתו שהוא חפץ בה, ואב נעשה לו שליח מאליו, אבל הוא במודעות שככה בן רוצה, וזכין לאדם שלו בפניו. אפשר לעשות פעולות לטובת מישהו גם אם הם אינם נוכחים. הגמרא עונה, אמר להו רבא בר סימי, בפירוש אמר מור זה רבינה, בפירוש הוא אמר דלא סבר לה דרב ושמואל. אין הסכמה מצד רבינה למה שדיבור עליו רב ושמואל, שחוששים שמה מתרצה. רשי כותב, בפירוש שמעתי ממנו דלא סבר לילה דרב ושמואל, חוששים שמה נתרצה האב, וכל שכן לשמה עשו הבן שליח, אלא אם כן שמענו. ולכן מצד רבינה אין שום חשש לשום דבר. עוד מקרה, ההוא גברה דקדיש, אנחנו מקרה של קטנה שלא מידת אביה. אז היה איזו גבר דקדיש, והוא נתן לקטנה שלא מידת אביה בקישה דיארקה בשוקה. הוא נתן לה אגודה של ירק בשוק ככסף קידושין. אמר רבינה, ושוב פעם אנחנו שומעים רבינה, אפילו למען דיאמר חוששים שמה נתרצה האב, הני מילי, מתי יש אפשרות כזאת שהתרצה האב? דרך כבוד, אבל דרך ביזיון לא. אם הקידושין התרחשו בדרך ביזיון, הוא לא היה מתרצה. אמר לי רב אחא מדפתי לרבינה, ביזיון, לאיזו ביזיון אתה מתכוון? בסיפור הזה שוב פעם אותו גבר נתן לבת הזאת קישה דיארקה בשוקה. איזו ביזיון יש כאן? אי ביזיון דיארקה, אי ביזיון תשוקה. האם הביזיון זה שזה מה שהוא נתן לה ככסף קידושין, אגודה של ירק, או המיקום שהוא נתן לה בשוק? לא, אין כאן ביזיון משום זילות הכסף קידושין, אלא המיקום. נפקא מינה דקדיש בקספה בשוקה, או בקישה דיארקה בביתה. אז אם אנחנו נפריד בין שני הנתונים, אנחנו נוכל, אם אנחנו נדע מה הביזיון, לדעת מה התוצאות. אם הביזיון הוא מצד קישה דיארקה, אז ולא המיקום לא בעייתי, אז אם ההוא נתן לבת כסף בשוק, יהיה קידושין, או יעלה את האפשרות שמה נתרצה האב, למען דמר שחושש מפני זה. וכן ההפך, אם כסף קידושין לא היה הביזיון, כלומר קיש נתן לא הביזיון אלא המיקום, אז אם הוא היה נותן קיש דיאקה במקום צנוע, מקום מוצנע, זה היה בסדר, אין בזה ביזיון. אז יש חשיבות לנו לוודא מה נקודת הביזיון. אז מהי? אמר לי רבינה עונה, אידי ואידי דרך ביזיון הוא, זה גם המיקום וגם האמצעים, כסף הקידושין. כלומר, לא משנה מה הוא נותן ככסף קידושין, הוא נותן לזה בשוק, זה ביזיון. ולא משנה איפה, אם הוא נותן לה קישה דיארקה, זה ביזיון. ההוא דאמר לקריבי ואי אמרה לקריבה. אנחנו מדברים על בת קטנה. האבא אומר שאני רוצה שהיא תתחתן עם גבר ממשפחה שלי, והאישה אומרת לא, עם המשפחה שלי. כפתי רש"י אומר הכריח אותו בדברים. כפתי עד, אומר הגמרא, עד דאמר לה תבי לקריבה. האישה השפיעה, היא גברה, והבעל הסכים בסדר, היא הבת תהיה לגבר ממשפחה שלך. עד אחלי ושתי, בינתיים הם היו אוכלים ושותים, והאכילה שנייה פה זה הגבר, הבעל הכין סעודה לקראת חיתון, החתונה. רש"י אומר בדיבור המטריק קפטה, איך ריחתו והודה לה ותיתה לקרובה ועשו סעודה לחיבת חיתון וזימנו את קרוביהם. זו משפחה, כל המשפחה באה. אנחנו חוזרים לגמרא. עד האחרי ושתי, בינתיים שהם אוכלים ושותים, עתה קרבי באיגרה וקדשה. בא קרוב משפחה של הבעל, ובאיגרה, כלומר בעליית הגג, וקדשה, אומר רש"י, וקדשה בסקר, ועדיין לא קיבל האב קידושין מקרוב של אשתו. מאותו שהאב בעצם הסכים לנישואים בינו לקרוב של אשתו. אבל זה עוד לא קרה. ובינתיים, אחד ממשפחת האב קפץ על ההזדמנות וקידש אותה. אמר אביי, אנחנו מספרנו פה אביי ובעוד שתי שורות רבה, שניהם אומרים שאין כאן חשש קידושין כלל. אביי מנמק את זה על פי פסוק. אביי אמר, כתיב שארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו כזב. לא חיישינן שהאב נתרצה בקידושין של אותו בעליית הגג. למה? כי מאחר שהאב הסכים, נתן את המילה שלו לאשתו, שהבת תהיה לאחד ממשפחתך, אין סיכוי שהאב יסכים למשהו אחר. אומר רש"י, לא יעשו עוולה, ולא חיישים הבאה, שמה נתרצה האב, ולא הדר בי מדיבורי, אולי לא היה חוזר ממילה שלו. רבא אמר, זה טעם אחר לומר שהאב ודאי לא היה מסכים לקידושין של קרוב משפחתו. חזקה, אין אדם תורח בסעודה ומפסיד, הרי הוא הכין סעודה לקראת נישואין עם קרובת משפחתה של אשתו. ואם זה לא יתגשם, אז הוא יצטרך להכין סעודה עוד פעם לקראת הנישואין עם ההוא בעליית הגג. אז יש חזקה שאין אדם תורח בסעודה ומפסידה, ולכן הוא לא יסכים לחיתון שלה עם מישהו אחר. מה בין נפקמינה בין הטעמים האלו? אביי מול רבה, איקה ביניו דלא תרח, סעודה מוכנה בלי תרחה מצד האבא, אבל הוא נתן מילתו לאשתו. אז לפי אביי, גם אם הוא לא תרח בסעודה, הוא לא יסכים עם הנישואין לשני. לפי הטעם של רבה, אין פה איזושהי מניעה מצד האב להסכים עם הנישואין שזה בעליית הגג, כי הרי הסעודה שהם יושבים לאכול כעת, הוא לא טרח עבורו. פה, בשלב הזה, אנחנו פונים לשוליים, תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים מעוין, ואנחנו מציינים סדרה של אפשרויות של קידושים ונישואים מדעת ושלא מדעת אביה עם נפקמינה לגבי אכילתה בתרומה. הגמרא, נתקדשה לדעת אביה והלך אביה למדינת הים ועמדה וניסית. ניסית זה החופה, וזה היה בלי ידיעת האב. והגמרא עצמה לא מפרטת, אבל זה מובן מאליו מהמשך הגמרא, היא התקדשה לכהן. אמר רב, אוכלת בתרומה עד שיבוא אביה וימחה. רב אסי אמר, אינה אוכלת. שמה יבוא אביה וימחה. ונמצאת, זרה אוכלת בתרומה למפריה. אנחנו נסתכל ברשי, אוכלת בתרומה, זה לפי רב, אם כהן הוא זה. זה ש... קידש אותה לדעת אביה, ואף על פי שלא הייתה חופה זו לדעת אב. אולי רק נציין שמדורייתא אישה שמתחתנת עם כהן כבר משלב הקידושין או הירוסין היא זכאית לאכול בתרומה. התורה מדברת על כך שלגבי הכהן קניין כספו יאכל בו, יאכל בתרומה. אז הוא עשה את הקניין מדעת אביה. מדור הבנן היא איננה רשאית לאכול בתרומה עד כניסתה לחופה, וזה בעצם עד שהיא נכנסת לרשות הבעל לגמרי, כי עד אז משעת הקידושין עד החופה היא נמצאת בבית אביה. אז יש שני טעמים, יש מחלוקת מה הטעם, לא ניכנס לטעמים כעת, רק נאמר שמדור הבנן היא לא זכאית לאכול בתרומה עד החופה. אז אנחנו שומעים את שיטת רב, בסדר, היא יכולה לאכול בתרומה עד שיבוא אביה, ואומר רשי, למרות שלא הייתה חופה, וזה בעצם השלב שמתיר אותה, אז למה היא יכולה לאכול? ואמור רבנן, אין האישה אוכלת בתרומה עד שתיכנס לחופה, זו הועיל וקידושיה לדעתו היו. חופה נמי ניחלה, אנחנו נוכל לשער לעצמנו שהחופה, אמנם זה נעשתה שלא לדעת אב, אבל היא הגיעה לשלב של החופה רק שלא מדעת אביה, אנחנו יוצאים מהנחה שהחופה גם היה נוח לאב עד שנשמע שיבוא וימחה. רב אסי ראינו שבכל זאת היא לא רשאית לאכול בתרומה, בגלל החשש שאולי האבא יבוא ויביע התנגדות לכניסתה לחופה. ואם זה יקרה, ואם היא תאכל, נמצאת זרה אוכלת בתרומה למפריה. אנחנו נלמד ביחד דברי תוספות בשורות הרחבות מתחת לגמר, ונמצאת זרה למפריה. נראה דזרה, המילה הזאת דנקת, לא כאמר שתהי זרה דורייתא, שהיא אסורה מדורייתא, שהרי מן התורה ארוסה אוכלת בתרומה. וכאן אנחנו יודעים שהאירוסין, הקידושין, התרחשו לדעת אביה, אז מדורייתא היא זכאית לאכול. אז למה היא מוגדרת כזרה? אלא זרה דרבנן כאמר. אנחנו נחזור לגמרא, למרות שמומלץ להמשיך עם דברי תוספות, אבל אנחנו לא רוצים עכשיו להמיס על עצמנו יותר מדי פרטים. ממשיך הגמרא, הווה עובדה, היה מעשה כזה שנתקדשה לדעת אביה, והאבא הלך למדינת הים, והיא נכנסה לחופה בלי דעת אביה, ומדובר בכהן, וחש לה רב לאה דרב אסי. ורב עצמו חשש מפני השיטה של רב אסי, ולא נתן לה לאכול בתרומה. אמר רב שמואל ברב יצחק, ומודה רב שהקיל בתרומה, שאם מתה אינו יורשה, אותו בעל לא יירש אותה. יש לה נכסים, הבעל לא יירש אותה, וכי ממונה בחזקת מרי. כשיש איזושהי ספק לעניין ממונות, אומרים שמשאירים את הכסף, את הנכס, במקומו. אנחנו נסתכל ברשי ומודה רב, אף אגב דגע בתרומה מחסקינן לי בחזקה שנתרצה בחופה, הטם הוא דעי נעמה לא נתרצה, גם בצל הגרוע שאבא לא יסכים, בכל זאת אכלה מדורייתא, דרוסה אוכלת בתרומה דבר תורה, זה שרב בשיטה המקורית שלו הסכים אחרי חופה למות שלו מדעת אביה היא אוכלת, כי מדורית אין שום בעיה. אבל לעניין ירושה, מתי בעל יורש את אשתו? דבעינן שאירו. שאירו זה, נקרא לזה, זה גדר הלכתי, שאישה נקראת שאירו אחרי חופה. אז כדי שבעל יהיה זכאי לרשת את אשתו, כאן במקרה הזה מודד אינו אלא כארוס, לא הגיע לשלב של שאירו, ואם מתה אינו יורשה. דקיבא דמספקלן, אם מתרצה בחופה או לאו, זה עדיין זה ספק, וקימנה ממונה בחזקת מרי, משאירים את הנכסים שלה בצד שלה. היא מתה, אז היורשים שלה, יש לה אחים, יש לה אבא, הוא יירש אותה. אנחנו חוזרים לגמרא. נתקדשה לדת וניסית שלא לדת, רש"י כותב לא הודיעתו לאב, ואביה כאן, תשימו לב, זה בשונה למקרה שראינו מקודם שהוא היה במדינת הים, האב כאן. רב הונא אמר אינה אוכלת, ואנחנו חוזרים לעניין התרומה. רב יומי ואבא אמר אוכלת, רב הונא אמר אינה אוכלת, ואפילו לרב דרמה אוכלת, במקרה הקודם שהאב נסע למדינת הים ורב התיר לה לאכול, התם הוא דלא איתה לאב, זה בגלל האב לא נמצא כאן, אבל הכה דאיתה לאב הדאישתיק מירתא חתא, זה שהוא שתק זה מתוך כעס, התנגדות, אז לכן היא לא תאכל בתרומה. רבי יומיה בר אבא אמר אוכלת, ואפילו לרב אסי לקצה השני דאמר אינה אוכלת, זה היה הטעם במקרה ההוא שהאב נסע למדינת הים, הטעם הוא דשמה יבוא אביה וימחה, אבל אחר שהוא נמצא כאן מדשתיק, זה שהוא שתק התנוחי התנחה לי, זה נוח לו. אז יש כאן מחלוקת בין נגיד רב ורב אסי, לפי הפירושים של רב, לפי הפירושים שנותן לנו שנותנים לנו רב הונא ורב יומיה בר אבא. המחלוקת מה, איך נתייחס לשתיקה של האב שנמצא כאן. נמשיך בגמרא, נתקדשה שלא לדעת אביה, גם פה נשים לב לשוני, לכן כיווכבנו שלא, וניסית שלא לדעת, הכל שלא בהסכמה של האבא, ואביה כאן והוא נמצא פה. רב הונא אמר אוכלת, רב יומי ואבא אמר אינה אוכלת. אמר אולה הד רב הונא, מה שרב הונא אומר פה קשה מאוד לקבלו, כחומץ לשיניים וכעשן לעיניים, פסוק שמתאר דבר שקשה לקבל. ומה הקושי? השתא ומה הטעם דקידושי דאורייתא, המקרה הקודם יש לנו חיצים מצד הגמרא, אז החיץ למעלה, שמה דובר על שהתקדשה לדעת אביה, אמנם ניסית שלא לדעת אביה, ושמה רב הונא החמיר ומה אינה אוכלת, למרות ששמה היה קידושין דאורייתא, שאומר לנו מדאורייתא היא זכאית לאכול, וכל זאת אמרת אמר רב הונא לא אכלה, הכה שנתקדשה שלא לדעת אביה לא כל שכן שמה שהיא לא תאכל. אנחנו ממשיכים לדף מ"ו, נראים דברי תלמיד, דהיינו רב יומיה בר אבא, שאמר אינה אוכלת. אפשר לומר שליעל שהיה קידושין לדעת אביה, אז אבי אומר בבא הסכים שהיא תאכל. אבל פה שלא היה דעת אביה כבר בשלב ההתחלה, יש לקבל רבי יומי ואבא שאומר אינה אוכלת. אמר רבה, מי טעמה דרב הונה? עדיין נשאר פליאה, מה פשר לשיטת רב הונה? למה פה רב הונה נותן לה לאכול? תשובה, הועיל ונעשה בה מעשה יתומה בחיי האב. רשי אומר, הועיל ונעשה בה מעשה יתומה בחייו. בחייו קידשה והסיעה עצמה שלא לדעתו, כאילו היא יתומה. והוא ראה ושתקו, הפקיר זכות שיש לו בה, או שתיקתו הודעה. דבישלמה נתקדשה לדעתו וניסי שלא לדעתו, איקה למימר, בחד השתיקה, זהו ששתק פעם אחת, מירתח רתח. ולכן אומר שמה, שלמרות שקידשה לדעת אביה, ניסי שלא לדעת אביה, והוא שתק, הוא כעס. אבל כולי היי לא שתק, שגם הקידושים וגם החופה יהיה בשתיקתו, זה לא יכול להיות משום כעס. אדם לא יכול לגבור על היצר שלו לכעוס כל כך. אז אם הוא בכל זאת שתק, סימן שהוא הסכים. ולכן רב הונא הקל ואמר תאכל. בשוליים תחת הכותרת נושא הוספנו קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה, מחלוקת רב ורב אסי, האם היא יכולה לעכב קודם שיתרצה אביה. הגמרא איתמר, קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה. אמר רב, בין היא ובין אביה יכולים לעכב. אומר רש"י, יכולים לעכב, הועיל ובשעת קבלה לא נתרצה האב, אם באת לחזור קודם שיתרצה האב, חוזרת. ולא מהניתו ריצוי האבא. וזה שהאבא אולי אחר כך יסכים, אין לזה תוקף. ממשיך הגמרא, ואב אסי אמר אביה ולא היא. עתיבי רב הונא לרב אסי, ואמילה חייא ברב לרב אסי, גרסה אחרת, שחייא ברב העלה את הדבר הבא כקושיה על רב אסי. אנחנו מביאים פסוק מפרשת מפתה. כתוב, אם מאין ימאין אביה, אם הוא לא רוצה שהיא תתחתן עם המפתה, אז האבא יכול למאין, ובכך המפתה לא ייקח אותה את המפותה כאישה. אין לי אלא אביה, שהוא יכול למאין. היא עצמה מנין? כפכבנו, היא עצמה. מכאן הקושה, רב אסי, היא עצמה מנין? תמוד לומר, אם מאין ימאין מכל מקום. זה, מכאן אנחנו רואים שלה גם כן יש מילה. רש"י כותב, היא וכו', וכה סרקא דתך. בפיתה לשם קידושין. אז זה מתקשר לסוגיה שלנו, שהיה קידוש, היה מתן מעות לשם קידושין. אז הווה אמינא כעת שהפרשה מדברת על מי שפיתה אותה לשם קידושין, השמי נקרא, הפסוק משמיע לנו שהיא יכולה למען, ולמימר דמצי הדרה בה, שהיא יכולה גם לחזור מהשלב הראשון של הקידושין. אמר לו רב, עכשיו השאלה הזאת הוא עלתה דווקא לטובת רב שחלק על רב אסי, והקושיה עלתה נגד רב אסי, ממילא זה לטובת רב. וכאן אנחנו בשורות הבאות רואים משולשים בשני כיוונים. במבנה שהוספנו בשוליים, המשולשים, השימוש במשולשים כדי לעקוב אחר מהלך הגמרא. אם השפיץ למעלה, זה כמו דברי רב. שפיץ למטה, דלא כרב. אז מה רב אומר לנו עכשיו? אמר לו הוא רב. רב אומר לאלו שהעלו את הקושיה הזאת נגד רב אסי, לא תזלו באתר איבך. אל תלכו אחר דבר שהוא, רב אסי, יכול להפוך, יכול לדחות את הקושיה, יכול לשנוע לכו, רב אסי יכול לענות לכם, זה שהיא יכולה למען כגון שפיתה שלא לשום אישות. אבל אם השלב הראשון היה לשם אישות, אין כאן הוכחה שהיא יכולה למען. אז ורב רוצה לומר שגם במקרה של לשם אישות היא יכולה, אבל אין מכאן הוכחה לכך. הגמרא מגיבה למה שרב אמר עכשיו בתמיהה, פיתה שלא לשום אישות קרא בי, ללמד שהאבא וכן היא יכולים לעכב למען. זה פשוט, לא צריכים פסוק בשביל זה. רשי כותב, קרא בי למימד אביה יכול לעכב וכן היא, ומאיך תיתי לן לאוסרה באי בעילה למימד קידושינם. נחזור לגמרא. אמר רב נחמן בר יצחק, לומר שמשלם קנס כמפותה. רשי, אמר רב נחמן, לומר שמשלם קנס כמפותה. קרא הפסוק, ימיין ימיין אביה, לאו להשמיעינן התרה פיצטריך. נגיד, מדובר פה בפיתה, כמו שרב אמר, פיתה שלא לשם אישות. וממילא, אין כאן קושר רבסי. ונגיד, פיתה שלא לשם אישות. ואז תשאלו, אז מה, אני צריך פסוק? להגיד שהיא מותרת, שאין כאן קידושין? זה לא מטרת הפסוק. אלא, להשמינן, דחי מעקבאי נמי משלם קנס. הפסוק בא ללמד שגם אם האישה, הילדה שפוטטה, שאם היא מעכבת, המפתה ישלם את ה-50 כסף שהתורה מחייבת כדין מפותה, שתלה הכתוב קנסה במיון האב. מתי המפתה משלם את הקנס שמחייב את התורה? אם האבא ממען. החינמי תלי במיון דידה, גם אם היא ממענת. זה כל מטרת הפסוק. הגמרא ממשיכה. אמר לרב יוסף, אי הכי, ורשי מציין שזה סיוע שמדובר בפיתה שלא לשם אישות. היינו דתנינה, מהו ימרנה לא לאישה שצריכה הימנו קידושים. זה פסוק באותו פרשה, והתורה מלמדת שהיא צריכה הימנו קידושים. ואם פיתה לשום אישות, אם הביאה שהיה במסגרת הפיתוי היה לשם אישות קידושין, למה צריכים עוד קידושין? אז מכאן רב יוסף רוצה להוכיח שמדובר בפרשה הזאת, אם אין ימין אביה, במפתה שלא לשום אישות, כמו שרב אמר מוקדם יותר. אמר לי אביי, וכאן המשולש מתפך, ש אומר אביי שאני אגיד לעולם היה פיתוי לשם אישות, ואז אם תשאל למה צריכה קידושין, צריכה קידושין לדעת אביה, כי מקודם סך הכל הבן אדם פיתה אותה, זה לא היה עם הסכמה של אביה, אז רצוי שיהיה קידושין לדעת אביה. זה הכוונה שצריכה אימנו קידושין, אבל אין להוכיח שמדובר בפיתוי שלא לשם אישות. עד כאן שיעורנו להיום.